אתה, יש לפעמים ככה שמות של הפרשות, יש פרשות כאלה, שבת או שבתות, שבת תשובה, כן, פרשת, נגיד בלך לך, אז עושים שבת אילון מורה, כי אברהם הגיע אילון מורה, יש שבת חיי שרה, קניין חיי שרה, כן? אז אמנם לא כל כך מציינים את זה, אבל פרשת שלח לך, זה ככה צריך לעשות איזה משהו מיוחד, איזה סמינריונים מיוחדים לענייני ארץ ישראל. כי זה חטא הארץ. כלומר, התורה שכותבת לנו את חטא הארץ, חטא המרגלים, היא רוצה שאנחנו נלמד מה היה חטא המרגלים ומה התיקון, איך לתקן, איך לחזור, כן, להתחבר נכון לארץ הזו. שזה יש את הפרשה. כאן, תביאו לו דף. לכן, אז הפרשה הזאת היא באמת פרשה מיוחדת של ארץ ישראל. בבירור עניינה. למרות שארץ ישראל, כמו שאנחנו רואים, היא כל הזמן בחדשות, כן? היא אף פעם לא ירדה מן הפרק. העם ישראל והקשר שלו לארץ ישראל ומאבקי הגויים נגדנו בעניין הזה, כל הזמן בכותרות. זה דבר שלא נותן להם מנוחה. וראיתי שהדבר הזה, כן? חשבתי ככה השבוע, כולם מדברים על זה, כן? שנשיא חדש בארצות הברית, 52 מדינות יש לו, לטפל בהם, לדאוג להם, בחרו שיהיה הנשיא שלהם. 50, שם 52 אדמות. ויעזור להם לצאת מהמשבר הכלכלי. יש הרבה בעיות שם, הרבה בעיות. ומה, כן? על מה הוא חושב שהוא הולך לישון? מה מפריע לו? אמרתי בדרך הצחות, הוא חושב על הבן שלי. מה פתאום על הבן שלי? אני אגיד לכם. הבן שלי גר באיזה גבעה ביצר. ראיתי שאני אדם חשוב. הייתי על הבן שלי, הוא חושב. הבית שלו זה גם כן אחד הדברים שמטרידים את הנשיא החשוב הזה. הוא לא יכול לישון בלילה. יש שם בית, לא יש שם בית. לא, אתה כל מיני, איך, כמו אמן שאמר, כל מה שיש לו, הוא אומר שם לבני ביתו. הוא אומר, הביאה אסתר אותי למלך, והמלך גידר אותי מכל השרים, וגם אסתר הזמינה אותי היום למשתה, וגם מחר אני קרוי למלך, וכל זה אנושו ולי, כשאני רואה את מרדכי היהודי לא משתחווה לי. אז זה גם, כל זה אנושו ולי, אם יש איזה בית שם הזה, זה לא, לא תיקון מלכותו, תראו מה זה, זה פשוט מדהים.
אותו אובמה שוקע את העיניים שלו, שתגל לדרום קוריאה.
אז ראיתי שהדבר הזה לא חדש, זה לא התחיל היום. יש משהו, ככה השבוע הזכרתי את זה בכמה מקומות. רשי, יש בזמן שיהושע כן כובש את ארץ ישראל, אז כבשו את יריחו. כבשו את יריחו, הייתה מלחמה. אחר כך הלכו מלחמה נגד האי. ובאי, בהתחלה, הם פתאום לא הולך להם. ונופלים 36 חיילים. שאפילו חז"ל אומרים שזה היה יאיר בן מנשה ששקול כנגד למד וב צדיק. כך או כך, זה לא היה רגיל. כי זה מלחמות. מלחמות שהם על פי השם וזה וזה. זה אין הרוגים, זה לא... אין נסיגה. יהושע לא קורא בגדה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לעזור לנו או לא? שמה הכנסת אותנו לכאן? מה קורה פה? כן, בתוקף יהושע מדבר שם. ואז השם אומר לו, תבדוק, יש פה איזה מעילה. כי הם, כשכבשו את ירחו, הם הקדישו את הכל לחדוש ברוך הוא. אמרו, אסור לקחת מן החרם. כן, כמו חז"ל אומרים, עשו את זה כמו חלה. ראשית, נתן, נתנו, נאמר להשם, אז אמרו גם, הארץ הראשונה, העיר הראשונה שאתם כובשים, כולה להשם. והחן לקח
מהחרם.
כן. אז מה זה, אז עשו, בדקו אותו על ידי הגורל, לא נעריך פה בכל זה, ומצאו, תפסו אותו שהוא באמת למעל. יהושע אומר לו, תן כבוד להשם, שים כבוד להשם אלוקי ישראל, תודה על האמת. אמר, נכון, חטאתי להשם אלוקי ישראל, כדו כתגיד, והראה בשלל, אדרת שינר אחת, טובה, 200 שקלים כסף, לשון זהב אחד, ולקחתי את זה. מה זה אדרת שינר? אדרת שינר זה בגד, אדרת, כן, אדרת. שנער, מה זה שנער? אתם יודעים מה זה הארץ הזאת שנער?
בבל.
כן, התרגום אומר, אדרת בבלית. אז זה פלא, מה עשתה ביריחו? הדלת בבלית. אומר רשי, תראו מה זה. ושמעתי מאחד מרבותיי, זה רשי. אומר רשי, הדלת שינר, בבלי. אומר ככה רשי, שכל מלך שלא קנה לו פלטרין בארץ ישראל, לא נתקערה דעתו במלכותו. אתם שומעים? מה זה? לא יכול לישון בלילה. יש לו כל הארצות לפניו, זה לא מספיק. יש לי איזה פיסת אדמה, יש לי שליטה שם במה שקורה בארץ ישראל או לא? אם לא, אני לא מלך. ככה היה אז, כן? לפני שיושן נכנס לארץ, אז היה כאן, תמיד הייתה כבר ארץ חמדת עמים, וכל אחד רצה איזה פינה. אז כל מלך שהיה לו איזה מלכות במקום אחר, אבל דאג שיהיה לו גם איזה פיסת אדמה, כאן איזה ארמון בארץ ישראל, שמדי פעם הוא היה בא ועושה פה ביקור, יושב בכיסא המלכות שלו, לובש בגדי מלכות, ואומר, עכשיו אני מלך, עכשיו אני מרגיש טוב. כן, זה לא נתקרה דעתו מלכותו? שנאמר, ותן לך ארץ חמדה נחלת צבי, צבאות גויים, שכל הגויים חומדים אותה. והיה למלך בבל פלטרין ביריחו, כן, היה לו איזה ארמון ביריחו, וכשהיה בא לכאן, לובש אותם את הבגדים האלה. אז עכשיו, כשעם ישראל כבשו את יריחו, מצאו את הזה, ואחן לקח את האדרת שינר הזו. אז אני אומר, זה מזכיר לי כל המציאות של ימינו גם כן. כל מלך שאין לו כאן זה, הוא חייב לדעת כאן להתערב בענייני ארץ ישראל וישובה אחרת, הוא לא מלך. ככה הדבר, ואנחנו בעזרת השם, תרף נראה אם הפרשה הזאת צריכים להתחזק, באלון נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. לכן אנחנו צריכים ללמוד את הדבר הזה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. מדהים גם, יש רשי, בתחילת הפרשה, שאומר, למה נשמחה פרשת המרגלים לפרשת מרים? הרי בסוף בעלותך היה שם מרים שדיברה לשון הרע על משה ונצטרה, כן? קיבלה עונש. למה? אז אומר רשי, ובלשון חז"ל זה קצת יותר, אומר, לפי שהיה להם, למרגלים, ללמוד, אתם לא רואים מה לשון הרע גורם? אז הם לא צריכים ללמוד מזה ולא לדבר לשון הרע. והם לא למדו. לכאורה אדם אומר, מה הקשר? פה זה על מי מדובר? על משה רבנו. ופה על מי מדובר? כביכול, עצים ואבנים. מה, איזה קל וחומר? משה רבנו, אפשר להבין, לא מדברים, אבל מה זה לדבר על ארץ ישראל? סתם עצים ואבנים? אז פה רואים שזה לא סתם עצים ואבנים, ארץ ישראל. זה דבר חי. אני צריך ללמוד, כמו שאסור לדבר במשה, כך אסור לדבר על ארץ ישראל שנרע. העיקש הוא פשוט כמעט לא מובן, ורק מלמד אותנו מה זה ארץ ישראל, זה דבר חי, זה נושם, אז איך לא הבנתם ממרים שאסור לדבר על שנרע על ארץ ישראל? זה חז"ל, מביאים כאן, ללמד לנו מה זה ארץ ישראל. זה הפתיחה, זה הרש"י הראשון כאן, שישר מחבר אותנו להבנת מה זה ארץ ישראל. הרב צבי יהודה היה, שדן בפרשה הזאת, כן, הרבה עניינו, נו, הרב צבי יהודה, איך אומרים, הניע את ה... הרב קוק ככה בנה את השיטה, את הרוח, אבל הרב קוק לא היה בהקמת המדינה, מה נעשה? שקמה המדינה, אז בא הרב צבי יהודה מתרגם את כל תורת הרב לתוך ההוויה המעשית, ואחרי ששת הימים, ואחד אחרי מלחמת יום כיפור, התחילו ליישב את כל המקומות האלה, שהיום מאוד חומדים אותם כולם, כן? אז הצבאות תלמידיו של הרב צבי יהודה הלכו ופרצו והתיישבו בכל מקום, ברוך השם, עד עצם היום הזה. כולם, הרבה, רובם, באים מכוחו, מכוח תלמידיו. אז שהיה בא לדון בחטא המרגלים, כן, להסביר מה היה שורש חטא המרגלים. וצריך להבין מה, כי אנחנו צריכים, כשקוראים את הפרשה, נפגשים עם פרשה, להבין מה שורש החטא, כדי לדעת מה התיקון. לכאורה, הוא היה אומר, כשאנחנו דנים בחטאים, שעם ישראל עוברים, מצערנו כאן, בכל פרשת המדבר הזה, אז לכאורה, אם אדם מצגד, יגיד, מה נראה לך החטא הכי גדול? תשאל לבן אדם, יגיד, חטא העגל. חטא העגל, עבודה זרה, וזה דבר חמור. אבל כשמשתכלים, במה שיצא מכל זה, אז רואים שחטא העגל בסופו של דבר, אחרי משה עלה, התפלל 40 יום ועוד 40 יום, בסופו של דבר עלה, הביא לוחות שניים, השם אמר סלחתי כדבריך, יום כיפור, סליחה ומחילה, המשיך הכל כמו שהיה. בנינו את המשכן, השראת שכינה, הכל, הכל חזר. כמה מתו בגלל חטא העגל, אתם יודעים? 3,000 איש מתו. זה מה שחטאו. אבל חטא המרגלים, במדבר הזה יפלו פגריכם, איזה עונש כבד. אתם יודעים איך מתו מתי מדבר? זה דבר מזעזע, אני כל פעם שאני... אבל אני חשוב להגיד את זה. תראו, איזה טיפול אלוקי עשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל אחרי חטא המרגלים. מה היה קורה? חז"ל במסכת תענית. רק רגע, אני אקריא להם את זה. אז הגמרא, זה לא כתורה, רש"י מביא את זה. כי כתוב, חז"ל בסוף מסכת תענית אומרים, חמישה דברים, לא חמישה, יש דברים שקרו בט"ו באב. איזה דברים משמחים קרו בט"ו באב? בין הדברים שחז"ל כאן מציינים בגמרא, קלו, כלומר הפסיקו מתי מדבר מלמות. הפסיקו למות מתי מדבר. בשנה האחרונה שיצאו ממצרים, כלומר בשנה האחרונה לאותם מדבר, בשנת ה-40, קלו מתי מדבר מלמות. איך היה? אומר רש"י, דתניא, מעניין איפה זה כתוב, התניא הזה? רש"י מביא כאן איזה מקור, אני לא יודע איפה המקור הזה. מעניין, בטח אולי גמרא אחרת, אני לא יודע, אבל רש"י מביא את זה, אומר ככה. דתניא, כל 40 שנה שהיו במדבר, בכל ערב תשעה באב, היה כרוז יוצא, הייתה איזה בת קול. לא יודע, בת קול אולי היה, או שכרוז במחנה ישראל. צאו לחפור. מה לחפור? קבר. כל ישראל. כל אלה שהיו בין 20 עד 60, שנגזרה עליהם גזרה למות במדבר, היו יוצאים לחפור להם קבר. אני לא יודע, מנסה לתאר לעצמי מה שהיה קורה שם. כל אחד נפרד מביתו, משפחתו, מאשתו, מילדיו, אף אחד לא יודע מי יחזור. 15,000 לא יחזרו. 15,000 לא יחזרו. והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר. וישן בו. שמא ימות. קודם שיחפור. אז יש שם בקבר. ולמחר הכרוז יוצא וקורא, ייבדלו חיים מן המתים. היה יוצא כרוז, ייבדלו חיים מן המתים, כל מי שהיה חי היה קם. כן, בהתחלה בשנים הראשונות הרוב קמו, כן, כי כל פעם 15. הרוב יוצאים, 15,000 נשארים, מתים, קוברים אותם, אבלות. תראו לכם, איזה טיפול אלוקי על מעיסת הארץ. נורא ביום. כן, והיו, אני תאר לי, מה, איזה דרשות היה הולך שם? היו, האבא בא נפרד מהמשפחה, אומר, כן, חטאנו, מאסנו בארץ חמדה, לא רצינו להיכנס לארץ, כך נגזר עלינו, ואין מה לעשות, צריך לקבל דין באהבה. אני תאר לי שהיה אחד ש39 שנה עבר את זה, כל שנה נפרד מהמשפחה, קם, מחרת קם, עוד פעם בתשעה באב, עוד פעם קם. איזה תהליך של התארות והתנקות הם עברו. בשנה האחרונה, ככה היה בכל שנה היו עושים, ובשנת ה-40 שנה עשו, נכנסו, למחר קמו כולם. כיוון שלא כך תמו, אמרו, אולי טעינו בחשבון החודש, חזרו ושכבו בקבריהם בלילה. ככה, יוד, יוד א', יוד ב', יוד ג', יוד ד', אמרו, מה קורה? ותתוו, ראו את הירח במילואו, אמרו, די, אי אפשר לטעות, זה כבר תתוו. כנראה שהפסקנו למות. אז על זה אומרים חז"ל, פסקו מתי מדבר מלמות בט"ו באב. באמת הם פסקו קצת קודם, אבל בט"ו באב הם הבינו שפסקו מלמות. הבינו שנשלמו וקבעו אותו הדור לאותו היום יום טוב. אז בט"ו באב הם חגגו. כל זה אני אומר להבין המשמעות של חטא המרגלים ואיזה טיפול אלוקי עם ישראל עובר במדבר כדי להתאר מהדבר הזה. אם יסתתר צריכים דע. אומר הרב ציודה, אז בואו תראו כאן קצת במקור אחד. מקור אחד, יש פעמיים אחד, איפה שכתוב חטא המרגלים. היה לי זמן לערוך את המספרים, אז קצת משני, חיברתי פה שני דברים. אומר, הרב ציודה, לכאורה החטא החמור ביותר היה מעשה העגל, כן, במדבר. אמנם הראשונים ובעיקר הכוזרים מסבירים שחצי חמור היה לפי מדרגתם, ולא היה עבודה זרה ממש. איפה הדף? אין, לא ניכנס עכשיו למה זה חטא העגל בכוזרי, שאומר, זה לא עבודה זרה. וגם, כמובן, סבלנו מחטא העגל, והרב קוק כותב בהורות שהולך חטא העגל, הוא מביא כאן בשורה 5, לא היו צריכים לכבוש את הארץ במלחמות, היינו נכנסים, ועם כל זה, שורה שיש שם, יש גדולים, למשל המשך חוכמה שהדגישו שחטא המרגלים היה יותר חמור מעשה העגל, כפי שרואים בחומרת העונש, מה שסיפרתי לכם. ולכן מעשה העגל לא הקיף את כל עם ישראל, אלא רק 3,000 איש שממש עבדו לעגל והם נהרגו. אחר כך כל המהלך העם חזר לתוקנו, לתיקונו, לוחות שניים, השראת שכינה, בית המשכן, הכל. מה שאין כן בחטא המרגלים שבו חטא כל העם כולו. או כתוצאה ממנו נגרמה מהפכה בכל מהלך הדרך. בגלל הליכה שבמקום אחד של 11 יום, על מנת להגיע לארץ ישראל, נגזר עליהם לנדוד 40 שנה. העונש הוטל על כל הדור כולו, פרט ליהושע וכלב, כן? שכל הדור נפסל מלהיכנס לארץ ישראל, ורק הבנים זכו את ישראל. ומה זה יהושע וכלב? איזה גבורה לעמוד. כל העם אומרים, לא, וזה, וכל העם משתכנעים מעשרת המרגלים. והם צעקים ואומרים, אלו נעלה וירשנו אותה. וזה שכרם, כן, שזכו להיכנס לארץ מכל העם. אומר הרציות, השורש חטא המרגלים, 2, בדרך של המרגלים מתחילה חוסר הבנה לקשר המהותי שבין עם ישראל לארץ ישראל. המרגלים מתייחסים אל העם שיושב שם, לא נוכל לעלות, חזקו ממנו. בלי להתייחס אל הארץ וכינותה לעם ישראל, כן? אם אדם מבין שאין מציאות כזו, עם ישראל בלי ארץ ישראל, אז הוא לא יכול להגיד לו, זה חזק הוא ממנו, אי אפשר, מתחיל לדון, הסברים, שכליים, רציונליים, תראה, כל האומות כאן. צריך להבין דבר אחד יסודי, הארץ הזאת ניתנה לעם הזה, אי אפשר לשנות את זה, הוא אמר ויהי. אם אנחנו מבינים שזה דבר השם, השם הוא ציווה, השם הוא גזר, אז לא יכול להיות שום דבר שמפריע לזה. השם דיבר טוב על ישראל, הבטיח הבטחה, הוא לא יקיים אותה. יהושע וכלב, שורה 4, מקור 2, אומרים, אלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. הם מתייחסים אל הארץ עצמה, ולהכרח האלוקי שעם ישראל יושב בה. דבר מחייב לעלות עליה ולרשת אותה. בין אם יש שם גויים, בין אם גויים. חוסר ההבנה וחוסר האמונה בעצם עניין עם ישראל ותורה במציאות של קדוש חיים וקדוש הרציות, הם שגרבו למעיסת ארץ חמדה על ידי כל העם כולו, ונגזר עונש על כל הדור. וזה גם, שיש אנשים שכאילו, צערנו גם היום, יכולים להגיד, מתוך תורה אפילו, כאילו, כן, לא, גם במדבר, חיינו בלי ארץ ישראל, אפשר, זה חוסר הבנה בכל המציאות של עם ישראל, בכלל במציאות שלהם. כך אומר עושה ב3, ממשיך, חטא המרגלים. חטא המרגלים לא היה בהוצאת הדיבה לארץ בעצמה, זה לא רק זה הנקודה, אלא בסלידה מהשייכות ההכרחית שלנו לארץ. וזה הקלקול באמונה יותר נורא והיום. לפני שהעם הזה, כן, אם אתה מבין שעם ישראל יש לו איזו שליחות מיוחדת, זה עם מיוחד, כפי שאתה מבין את זה, אתה צריך להבין שיש לו גם ארץ מיוחדת. לא יכול להיות אחרת. ככה כתוב הוא סידר. ארצות גויים, עמים, לאומים, ויש ארץ שייכת לעם הזה. כפירה בזה זה כפירה בקדוש ברוך הוא. ככה הוא צידה, מדגיש את הנקודה הזאת. מפני שהעם הזה נמצא על פני כדור הארץ, לכן הכרחי, הגיוני, במובן אלוקי והיסטורי, שיהיה לו חלק מיוחד בכדור הארץ. חלק השם עמו יעקב, חבל נחלתו. עניינו של העם הזה בתור חלק אלוקי של האנושות, ועניינה של הארץ בתור חלק אלוקי של כדור הארץ, הם שני צדדים קשורים יחד. שניים שהם אחד. אין לחשוב אחרי בשום פנים ואופן. במידה שאין הבנה זו ממלא את כל ההכרה, יש מקום לקלקולים באומה, זה הנקודה היסודית של חטא המרגלים. אבל אתה יודע, רבי, זה פסוק, משהו מעניין, אנחנו רואים בתפילה, היא כבוד השם לעולם, משתמח שמים אותם, אחרי ברוך שאמר, נכון? ויש להם פסוקים. מי סידר את הפסוקים האלה? הגאונים, אני יודע, שכנסת הגדולה סידרו את הפסוקים האלה. לקחו, לכתוב פסוקים, זה פסוקים מפוזרים בכל מיני מקומות, וחיברו אותם. מה? לקט פסוקים. אז איך סידרו? כן. אבל ביחבוד עצמו, יש שם פסוק שאומר, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו, ואחר כך, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. כן, זה פלא. זה אחד אמר, מה פתאום, מה, מי קודם ארץ? זה נראה כזה זניח, כן? אבל זה חיברו, קודם הביאו בבחירת השם בציון, ואחרי זה בבחירת השם בעם. ללמד כמה זה... ואחר כך חזרו ואמרו, כי לא הייתה ששם עמו, נחתו לעזוב, יקדימו את העם, להראות ששניהם כאם אחד. כן? שיש... אבל בדרך האדם לא חושב כך. הארץ זה נראה כזה... משהו צדדי. זה לא משהו צדדי. ארץ ישראל, לעם ישראל, זה לא משהו צדדי. לכן אנחנו כל הזמן זה נמצא, איך אומרים? בחדשות, כן? זה כל הזמן נמצא סביב... מאז שהגענו לפה ולפני כן ואחרי כן, כל הזמן ארץ ישראל. לכן הוא לא ישן בלילה, אתם מבינים? כי זה מרכז העולם, זה מרכז החיים, זה... זה... עוד איזה משפט אחד, במקור 6, שורה 5. יש אומרים שהעם צריך ארץ כדי שיהיה לו מקום לקיים בו מצוות. כן, הם תופסים את כל הארץ גם כן כאיזה מקום אמצעי לקיום מצוות. אז זה לא, גם זה לא מספיק. זה לא רק זה, זה משהו, הנה, אז הוא אומר כאן, זאת תפיסה חלקית, ויש מקום להבין את הדברים ביסודיותם. בורא עולם הוא בורא ימות עולם, שנות דור ודור, הוא בורא את ההיסטוריה, לכן הכרחי שתהיה שייכות בין עם ישראל לארץ ישראל, כגדרה וכיסויה. סיר ומכסה, כדברי חז"ל. האם קדושת העם קודמת או קדושת הארץ קודמת? במובן האלוקי, קדושת הקרקע, קדושת ארץ ציון וירושלים קודמת. ועל גבי, כאילו, כי קודם נברא העולם, ונברא כל חלק וחלק, אחרי זה מופיע העולם, הבריאה כולה, וכל מרכז יש לו את השייכות למקום שלו. על גבי מופיע קדושת ישראל, אומנם הם שני דברים שהם אחד, אבל קדושת הארץ קודמת, כפי שמתבהר בנוסף סוגת הזמרה, שבסדר התפילה שהוא המשך תורה שבעל פה. ככה הרב ציוד היה מעורר ומדבר ומלא את הדברים האלה. יש כאן הסבר עוד, אולי אחר כך נראה איזה 7-8, הסבר של הרמב"ן, מה היה חטא המרגלים? נשאיר את זה כרגע, אני רוצה יותר להתעסק בצד השני של הדף, באמת מתוך מה שעכשיו הזכרנו כאן, דברים של הרב קוק. כי אני אומר, עיקר הבעיה שלנו, זה מה שהרצות כאן מזכיר. הבנת הקשר הזה בין ארץ ישראל, עם ישראל לארץ ישראל. כי זה קשר חיים, זה... איפה אפשר לראות את הדבר הזה? יש דוגמה באור החיים הקדוש. נסביר, יש פה אור החיים הרי. הדברים? יש פה. תכף נראה. אז יש פסקה מפורסמת של הרב קוק. אני סתם נפגשתם איתה פעם. אם לא, אז טוב להיפגש בה עכשיו, בשבת שלח לך. שהרב קוק, ואיזה פלט, הרב ציודה, שם את זה בפתיחה לספר אורות. הרב קוק לא כתב ספרים, אתם יודעים? למרות שיש הרבה ספרים. הרב קוק כתב כל מיני פסקאות בעניינים שונים. עם סדר, מחשבתי, היה לו סדר, הוא ידע, פסקה וזה, פסקה זה. כל פעם הוא כתב, כל יום הוא כתב כמה פסקאות, אבל היה לו איזה מחשבה. פסקה באורות התשובה היום, פסקה באורות התשובה מחר, פסקה באורות התשובה עוד יומיים. כתב מחברות. בא רב ציודה, עשה סדר. אסף את כל הפסקאות של תשובה, עשה אורות התשובה. את כל של אורות, ארץ ישראל, אורות ארץ ישראל. ככה סידר, רב ציודה סידר את הדברים. את אורות התשובה, הרב קוק ראה בימיו. זה היה בימי הרב ציודה, בחייו. אז הרב קוק ראה את הספר, אמר, וואו, איזה ספר אדיר. אסור, את אורות התשובה, אמר הרב קוק, צריך... אסור להפסיק ללמוד אפילו יום אחד. צריך כל הזמן לעשות. אז מה, הוא לא הכיר את הדברים שלה, אבל הוא ראה איך הרב צודה סידר, וכאילו, הוא אומר, הבנת בדיוק את כוונתי. כן, היה לי פה סדר, אתה סדר, ליקדת וסידרת את זה. להבין מה זה הרב ציודה, כן, הרב ציודה בערך, פשוט הוא הביא, הוציא מהכוח אל הפועל את התורה הזאת, הביא אותה בצורה נכונה אלינו. הוא היה שליח, להביא את התורה הזאת אלינו. והרב קוק העיד על הרב ציודה, כשהוא היה צעיר, הוא אמר, בני יחידי, הוא כמעט האחד עמי, המבין לשיח נפשי. הוא באמת מבין מה שאני... כן, זה סתם. אז הרב קוק כתב ככה, תראו, זה הפתיחה לספר אורות, ארץ ישראל. מקור אחד בצד השני, מעלת הארץ וקדושתה. ארץ ישראל, כותב הרב, איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה. כמו שכבר הזכרנו פה עכשיו, כן? רק בתור איזה אמצעי למטרה של התאגדות הכללית. כן? צריך מקום. אמרו, נו, יש בעיה, היהודים מסתובבים בעולם, אז צריך למצוא להם איזה מקום, אז נלך לארץ ישראל. רעיון טוב. לא מסתדר. אולי נלך לאוגנדה. צריך איזה מקום להיות שם, להתכנס שם. אין, היה... הצעת אוגנדה היא מפורסמת, אבל היו עוד כמה. היה פעם ארגנטינה, היה עוד מי שקורא בהיסטוריה, היה עוד כמה הצעות. הכל ירד. כי מה זה שייך? מה, רק בגלל זה אנחנו נקים איזה מדינה באיזה מקום תקוע? צריך לבוא כאן. יש לנו כאן עניין מיוחד. וזה גם לא רק אמצעי להחזקת קיומה החומרי, וגם זה לא אמצעי רק להחזקת קיומה הרוחני. מה זה הכוונה של קיום המצוות? צריך מקום שתוכל לקיים את המצוות. יש הרבה מצוות בתורה שאפשר לקיים אותם רק בארץ ישראל, אז לכן טוב שנהיה כאן. גם זה לא, אומר הרב. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. איך רואים? מה זה קשר חיים? קצת להסביר את זה. מצאתי פעם, שמעתי בשם רבותיי. כתוב, באזינו, כן, שירת האזינו, בסוף השירה כתוב, יפה. עלינו גויים עמו, כי נעם עבדיו יקום, ונקם ישיב את צריו, וחיפר אדמתו עמו. מה הכוונה? מה המילים האלה? פעם חשבתם מה זה? וחיפר אדמתו עמו. האדמה תחפר על העם, נכון? זה הפשט, מה זה כאן? אומר האור החיים הקדוש, מתי זה? עוד חודש בדיוק ליורצייט שלו. י"ח תמוז. נדמה לי, י"ח תמוז. כמדומני. עולים, יש פה עולים להר הזיתים, משהו מיוחד. המונים עולים לקברו ביער הזיתים. אומר, אם הקדוש ברוך הוא יראה שנמצא עדיין מהחטאים שעם ישראל צריכים לחפר עליהם, ואין כוח כבר כאילו שעם ישראל יסבול עוד ועוד עונשים אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר, תחפר עליהם הארץ אשר הייתה לשממה ולחרפה שנים רבות. זה יהיה לכפרת אבון עם השם. אם זה דבר פלא, תגיד מה זה קשור? זה ארץ ישראל וזה עם ישראל. עם ישראל חטו, צריכים לקבל עונש, נכון? אז מה אתה כן תגיד אחד, לא יודע, שני אחים, אז זה החטא, אתה תעניש את השני? מה קשור? זה שני דברים לגמרי, לכאורה שני דברים שונים לגמרי. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, וחיפר אדמתו עמו. עצם זה שהארץ היא שממה, זה מחפר על אבון העם. אתה רואה שזה קשר חיים, זה קשר אחד. מה שארץ ישראל סובלת, אז אנחנו מתכפר לנו. אתם מבינים את הקשר הזה? ואת זה המרגלים לא הבינו בכלל. כמה זה קשר חיים הדבר הזה. אומר, אז שם יש פסקאות חשובות, צריך ללמוד. אתמול ככה עיינתי קצת בספר, יש ביאור לספר אורות, האחרונה הוציא הרב אבינר, כמה ככה בלשון שאפשר ללמוד, להבין את זה. חשוב, ללמוד אורות. הרב צודה אומר, אורות? יש ספר אורות הקודש. אז הרב צבי יהודה אומר, אורות הקודש קודש, ואורות קודש קודשים. כי אורות הקודש עוסק יותר בהדרכה אישית, פרטית. ואורות עוסק בעניינים הכלל, ארץ ישראל, ישראל בתחייתו, אורות התחייה, דברים. אז על, על, על הפתיחה הזאת של, של, של הרב קוק, ראיתי דברים מפי מורי ורבי, הרב עוזי קלחיים זצ"ל, יש כתב ספר שירת תומה להרצאה. אז הוא מסביר, כאן תראו במקור 2, בפתיחתו לאורות, שולל הרב זצ"ל, יש לך מאחורי חדיו. בפתיחתו לאורות, שולל הרב זצ"ל תפיסות חיצוניות בקשר שבין העם והארץ. לא על זה אפשר לבסס את הקשר על הארץ. ארץ איננה דבר חיצוני כערך חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית, החזקת קיומה החומי ואפילו הרוחני, זה דבר הרב, מסביר הרב עוזי, הוא שולל מהרב זצ"ל את ההסבר המקובל הרואה בארץ רק כחבל ונחלה לקיום הפיזי וכמקום אחד יושבים עליה. או אפילו בדרגה יותר גבוהה, כמקור להשראת היצירה התרבותית. כן, אמרו, טוב, יש לנו, עם ישראל, יש, יש כן, איך אומרים? יש להם תרבות, יש להם עניינים, כל היהדות, דבר חשוב, אז רק, אז כאן, כאן זה מקור השראה לפיתוח היצירה התרבותית הרוחנית שלנו. אפילו, אפילו חילונים חשבו ככה, כן? אבל אומר, גם זה, זה לא... שתי תפיסות אלו, אומר הרב עוזי, מקור 2, שורה 7, נאבקו על דמותה של התנועה הציונית, לראות בארץ ישראל כמקום מנוחה מרדפות הגויים, כפתרון המדינה מיסודו של הרצל שרצה לפתור את צרת היהודים, או במגמה הנקראת רוחנית שהציג אחד העם, לראות בארץ ישראל כמרכז רוחני לפתור את בעיית היהדות. על כן, כתב הרב, המשך שם 3 למעלה, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בירות עם ציוטה. ישנה הוויה משותפת לשניהם, וקיימת תלות מוחלטת בין העם והארץ, הקשורים זה בזה בקשר של חיים, כמו שאמרנו, וכיפר אדמתו עמו. שאין ישראל נקראים גוי אחד, רק בארץ. ביטוי של הזוהר, על הפסוק, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, מפורסם גם כן הביטוי הזה, אומר הזוהר, אמה עקרון אחד, ולא עינון בלחודיו. איתה הם קרויים אחד, ולא הם בלעדיה. גם לזה רבוזי כותב כאן בשבע, במקור 4 למעלה. זה, יש הקדמה לשבת הארץ, של הרב קוק, מסביר שם עניינים נפלאים על ארץ ישראל, ועל החטא, והגלות, והמשבר, וחזרתנו לארץ. הרב כתב איזו הקדמה רוחנית לספר של שבת הארץ, שבא לדון בדיני שמיטה, בהלכות שמיטה. יש שם, יש איזו הקדמה מיוחדת, כמה דפים. רבוזי קרחם, שהיה אחד מתלמידי הרב צבי יהודה, מרכז הרב, לדורותיה, אחד התלמידים החשובים של חז"ל, הוא נפטר לפני כבר 15 שנה, אבל היה מתלמידה הרב צבי יהודה, הוא היה מפענח את דברי הרב בצורה מדהימה. כל משפט, כל זה, מה הרב התכוון, מה. אז הוא, על, על ההקדמה הזאת, יש שם איזה 5 דפים, הוא כתב ספר שלם, שירת תומה להרצאה, שהוא מסביר, מפענח את כל ההקדמה הזאת. אז הוא כותב גם, אז הוא מביא כאן, הרב קוק, שהתחיל את ההקדמה שבה, הביא את הפסוק הזה. תראו ב-4, ככה, זה הפתיחה לשבת הארץ. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? וזה לשון הזוהר, ודאי בארץ הם גוי אחד? עם מה, כאילו זו שאלה, ודאי בארץ הם גוי אחד? מה זה הביטוי הזה? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אלא ודאי בארץ הם גוי אחד, עם מה עקרון אחד, ולא עינון בלחודיו, ולא הם בלעדיה. ולא הם בלעדיה, כן? כלומר, בלעדיה הם לא גוי אחד. אומר כאן, מסביר רבוזי כאן ב-4, תראו, במקור 3. מקור 4, שורה 3. בפסוק הכותרת, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, עם פרשנות הזוהר, עם מה עקרון אחד וכדאו, מעמידנו הרב זצ"ל על הקשר הסודי שבין העם והארץ. תלות הגורל ההדדי מובלטת על ידי השאלה והתשובה ששואל הזוהר, ודאי בארץ עם גוי אחד, אבל לכל גוי יש ייעוד מסוים בתבל, וודאי גם ישראל מיוחדים אל כל הגויים בארץ. ומה החידוש הזה? מה חידש לנו הכתוב? על כן משיב הזוהר, שרק עם ישראל קרויים הם גוי אחד, ולא הם שרק עם ארץ ישראל הם נקראים גוי אחד, ולא הם כשלעצמם. אז הוא מסביר עוד, ותכן שזה כוונת הירושלמי. הירושלמי אומר, חזרתי על כל המקרא, ולא מצאנו שנקרא ישראל ציון, אלא זה, ולומר לציון, מי אתה? מה מיוחד כאן? בדרך כלל, מה זה ציון? כן, ציון לא תשאלי לשלום אסירייך, מה זה ציון? או ציון, או גם ארץ ישראל. כן? ופתאום פה, מה קוראים לציון? מי זה ציון פה? עם ישראל. כן, זה מתאים לירושלמי, ירושלמי יש עומק. כן? תלמודה של ארץ ישראל. אז אומר, וכן בזוהר, הוא מצא עוד מקור, שורה 12, אני קורא מקור 4, מכאן, אולפינה די ישראל, יקרון בשמה די ציון, כך אומר הזוהר, דכתיב, למור הציון עם מי אתה? וחמינה, דכנית ישראל, יקרון בשמה די ציון. מסביר הזה רבוזי ואומר, קריאת השם לכנסת ישראל בשם הזה לארץ? אתה מבין? אז מה יוצא כאן? אתה מבין מה כתוב פה? ציון זה ארץ ישראל, וציון זה עם ישראל. מסביר הרבוזי את זה ואומר, שורה 13, קריאת השם לכנסת ישראל בשם הזה לארץ, באה ללמדנו ששניהם קורצים מאותו חומר, וקיימת ביניהם זהות שבמהות ובתוכן, שאין ישראל יכולים להיות ישראל רק עם קדושת ארץ ישראל, המסייעת להוציא לפועל את סגולת נשמתם. את זה אנחנו צריכים להבין. זה לא עוד דבר, זה לא עוד דבר. כל ארץ יכול, תשים, תתקע את העם הזה באיזה ארץ ושם, זה אין מצב. לכן הכל נדחה, לכן הבינו, לא הבינו, בסוף הגענו לפה. כן? הרוב הבינו שזה חייב להיות רק כאן. אבל צריכים, מה שגורם היום את חולשת האחיזה בארץ ישראל, זה שלא מבינים את הדברים האלה. רק בהבנות, בהעמקת הדבר הזה. מה זה קשר חיים? מה זה אי אפשר? זה לא עניין של... זה דבר דבר, בוא נקצץ פה, נקצץ שם. אתה לוקח בן אדם, אתה מתחיל, בוא נקצץ, תשמע, אתה יותר מדי גדול. בוא, זה אפשר להסתדר גם קצת חצי, שליש, רבע. אתה הורג אותו. ככה גם, בוא נראה מכתב חריף שכתב... יש פה מזגן, תגידו. נראה מחמם, לא יודע. היה תוכנית החלוקה, כן, הרצו, התחילו לדון בתוכנית, כל האורות וזה, זה מחמם. תוכנית החלוקה, לפני קום המדינה, כן, אמרו, נחלק, ניתן לחצי לאלה, חצי לאלה. אז יצאו גדולי ישראל נגד הדבר הזה, כמובן. הרב חרל"פ, ומה הם אמרו? כן, תראו, והיו כאלה אמרו, תשמע, בואו נציל משהו לפחות. נציל משהו, נציל זה, חלק, יהיה פה שלום, כן? כמו, כעס כנעתה, כן? מה אומרים? יש איום איראני. אז בואו, אתה רואה, נוותר פה ושם, אז נציל את היהודים. הרב חרל"פ מסביר שאין, אין, זה הבנה ממש מוטעת לחשוב שעל ידי ויתור של ארץ ישראל נציל יהודים. ויתור ארץ ישראל זה בדיוק מכניס אותנו לסכנה יותר גדולה. זה מה צריך להבין. אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. כמו שראינו בחוש, אנחנו רואים את זה. כל מה שהחזרנו, החזרנו רק בנו לסכנות ויותר דברים. בחוש ככה, לא, אפילו לא רק בגלל שהגויים אמינים או לא אמינים. כי זה באמת מזיק לנו. כי זה לקצץ בנטיות חיינו. תראו איך הרב חרל"פ כותב, זה מכתב שווה לקרוא אותו כמעט, ככה נעריך בו. מקור 7. על דבר השאלה עומדת על הפרק בקשר עם הדוח של הוועדה המלכותית, כן? באה שם הוועדה הזאת של לא יודע, בריטניה או זה, ורצו להגיש לאום הצעת חלוקה. אם שרי לוותר על חלק מארץ ישראל, אומר הרב חרל"פ, הנה הדבר ברור, פשוט, חיי על ישראל לוותר. שכל ויתור על משהו קדוש בקדושת ארץ ישראל, חלק גדול או חלק קטן, הוא בחינת לא הודעה בארצו. ואין שום הבדל בין אם לא יודע בכל הארץ, לא יודע בחלק מן הארץ. מה הוא מתכוון כאן? חז"ל אומרים כשמשה רבנו והתחנן אל השם, רצה להיקבר בארץ ישראל. עברן אבירי את הארץ, להיכנס לארץ, גם להיקבר בארץ. אפילו להיקבר בארץ. אמר לו, ככה יש מדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, או יכול להיות שהוא שאל, אני לא זוכר אם הוא שאל, הוא אמר, למה יוסף, הנה, מובילים אותו כאן לארץ ישראל, עוצמות יוסף מובילים אותו לצהל, ואני לא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, יקבר בארצו. ומי שלא הודה בארצו, לא יקבר בארצו. מה הפשט? חז"ל מסבירים. מה? יוסף הודה בארצו. שכאשר אשת פטיפר אומרת, ראו, הביא לנו עבד ערבי לצחק בנו. אז יוסף אחר כך אומר לשר המשקים, גנוב גונבתי מארץ העברים. מי אמר לך, מי ביקש לך להגיד את זה? אתה עכשיו רוצה עזרה, לכן אתה אומר לשר המשקים, תעזור לי, תציל אותי. תשתוק, תגיד, תציל אותי. גנוב גונבתי מארץ העברים, אני מארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, יקבר בארצו. אבל משה רבנו, כאשר בנות יתרו, הוא הציל שם את בנות יתרו, אז הם באו לאבא שלהם ואמרו לו, איש מצרי, יצאנו מיד הורים. אז ככה, משמע, מישהו שאל לו, תגיד, זה היה שם, הוא היה שם בדיוק, לא יודע, אבל חזר להם. הוא שמע שהם אומרות איש מצרי, ולא אמר, אני מארץ ישראל. אז כיוון שלא הודה בארצו, לא יקבר בארצו. מה הקושייה? קרוב, כן? הוא לא נולד בארץ ישראל. כן? אז הרב צבי יהודה מביא דברים בשם האדמו"ר מאוסטרובצה, הרבי מאוסטרובצה. ככה קראו. ששאלתי שזה אומר, מה רוצים ממשה רבנו? הוא אומר, מכאן שכל אדם צריך להגיד, אני מארץ ישראל. בן נולד בה? לומדים את זה מהפסוק, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. מה זה איש ואיש יולד בה? אחד הנולד בה? ואחד המצפה לראותה, נחשב כי נולד בה, אפילו אם לא נולד בה. אז משה היה צריך להגיד, אני מארץ ישראל. מה אם אתה במצרים? אתה יודע איפה אתה שייך? אז לא אתה בארצך, אני כבר בארצו. על זה כותב כאן הרב חרל"פ, אם אדם אומר על איזה חלק מארץ ישראל, זה לא, לא צריך את זה, לא, זה לא, לא חשוב, אז זה נקרא לא הודה בארצו, גם על חלק קטן. הנה, הלאה, במקור שבע אני קורא, שורה חמי, משה רבנו, כשהתכונן לעבור בארץ, התכונן שיבוא בכל ארץ ישראל, ולא רק בשפלה או בער, מה הער הטוב הזה, הלבנון, וכשלא התקבלה תפילתו לעבור בכל הארץ, גם לחלק מן הארץ הוא לא נכנס. ואם על משה רבנו שאמרו עליו איש מצרי אצלנו, זה נחשב שלא הודה בארצו, ובשביל זה נסתפקו הדברים שלא נכנס לארץ, והרבה אסונות נגרמו מזה שמשה רבנו, כתוב אם משה רבנו נכנס לארץ ישראל, לא נחרב את המגדל. כל מיני דברים גדולים היו יכולים להיות. אז הוא אומר, וכל זה, שורה 11, קל וחומר לוויתור על חלק מהארץ, וזה יותר מלא הודה בארצו, זה כופר בארצו. וכל אשר בשם ישראל יכונה, אסור עליו לכחד את יהדותו, ואת שייכותו לארץ ישראל כולה, בין נולד בה, בין לא נולד בה. כאשר משה רבנו, שנולד במצרים, ולא ישראל נכנסים, ואף וכן נחשב לאבון, שהוא לא אמר שהוא מארץ ישראל. כן? ואם כל כך גדול לאבון של אי הודעה לארץ ליחיד, כמה יגדל אבון זה לציבור, בשם כלל ישראל, כל וחומר של כפירה בארץ ישראל. תראו איזה משפט עכשיו, זה היה מספר, עכשיו הרב כתב, זה התפרסם, זה עשה זעזוע פה, השורות הבאות, שורה 18. ואין ספק, כי אם יגיעו הדברים, ויצטרכו חייל לחתום על כתב חוזה בינלאומי, שמשמעו ויתור על איזשהו מכל זכותנו על ארץ ישראל, נוח יותר לחותמים, לקצץ בנות ידיהם, ולקצצו בנטיות גם רבי ציון מיכל יופי אלוקים הופיע. עוד משפט הוא, כשם שאומר כל התורה מן השמיים, חוץ מאות אחת ראו כופר בעיקר, כן אומר לו כל התורה מן השמיים, חוץ מאות הזאת, אז זה כפירה. אומר כך כמי שאומר כל הארץ ישראל לעם ישראל, חוץ משעל אחד, הרי הוא נוטל מקדושת הארץ ונפש ישראל הוא קובע. ועוד הוא ממשיך כאן, הוא אומר כן, אז יבואו, יגידו, אנחנו נציל נפשות מעם ישראל, זה יעזור לעם בגלות. אין בזה משום יותר לוותר לבתרים ליבם ועינם של ישראל, להציל עצמם מנושא חברו, וכו' וכו'. ותראו למעלה בשמונה, כאן הוא מסביר מה שדיברנו, ארץ ישראל, ישראל, ארץ החיים, אשר כל שפע של חיים יונקים עם ישראל מארץ הקודש. והיא לישראל מהאיברים שהנשמה תלויה בהם, אשר גם חיסרון כלשהו מעכב בעד החיים כניקב הלב. כן, יש בפרה, יש איברים חיוניים ששוחטים פרה, אז אם מצאו איזה נקב ברגל, אז זה לא טוב מטריף אותה. אבל אם זה מצאו איזה פסול באיבר שהנשמה תלויה בו, אז הפרה פסולה. אז הוא אומר, כל חלק מארץ ישראל זה כמו הלב, זה כמו ניקב הלב. כשאתה מוותר על זה, אתה כמו מוותר על הלב. בנפש ישראל הוא קובע. שומעים איזה ביטויים. אז לכן, הוא אומר בשורה 10, ולא יבינו, אז הוא אומר, באים אלינו בהצעות ופשרות, ולא ידעו ולהבינו כי התאבות וחידלון אינם מתפשרות. אלא או להיות או לחדול. זה הכלל, ויתור אסרו בהנאה. גם אנו נגדרול בשם השם, ונתעמד לזקוף למעלה את קומותי רפואה בגלות, ולא נוותר על מה שירשנו מאת השם אלוקנו, ולנבוז למתנתו, על אף שעל אחד בארץ. ששת הימים קיבלנו מתנה עצומה מהקדוש ברוך הוא, ועל המתנה הזאת, האומות לא יכולים לסבול את זה. ורוצים שנוותר על המתנה הזאת. גם הרב צבי יהודה, כשהיה בא ודן בשאלה הזאת, אז הוא אומר, רגע, מה זה ממשלה יכולה לדון? נגיד אפילו משאל עם. אז הוא אומר, מה זה, העם יכול, רגע, העם הזה בסדר, נגיד יש לו פה עכשיו 5 מיליון. הוא אומר, רגע, מה עם כל המיליונים שבחוץ לארץ? מה עם כל המיליונים שעדיין יוולדו? שאלתם אותם? איך אתה יכול לוותר על ארץ היא שייכת לכל אזור הישראל, לדורותיו? אז מה זה לשאול, אם אתה מוכן לוותר? מי נתן לך רשות לוותר בשם אלה שעוד לא נולדו? כך היה, כן? בתשע, תראו, הגבולות, הקילומטרים האלו שלנו מקודשים בקדושה אלוקית, ואין בידינו בשום אופן שבעולם אפשרות של ויתורים עליהם. מלבד זה צריך לזכור את הדבר הפשוט, שהקילומטרים האלה שאנחנו נמצאים בתוכם עכשיו, אינם רק שלנו. אנחנו נציגים קטנים, נציגים של עם ישראל, של כלל ישראל, אז שייכת לא רק, אז היה 3 מיליון יהודים שנמצאים פה, כי לא פחות מזה, לכל מיליוני היהודים שברוסיה, באמריקה, ושבעולם כולו, אין כל רשות לעלות על הדעת, אנחנו לא קיבלנו מהם יפוי כוח משפטי לוותר על הקרקעות האלה. הארץ שייכת לכל עם ישראל. זו מצוות הסדר וואל, אתה יארג ואל יבוא, ושום חשבונות וסיבוכים פוליטיים, שום סדורי ממשלה, ושום ביטויי שרים שלנו, לא ישנו ולא יעלו בזה. אני קורא לעם ישראל, קום וחיה. היה איזה ראש ממשלה, שיש לנו דיונים וזה, לוותר פה, שם, דיברו על גוש עציון כבר, אפילו ויתרו. אז אמר ראש ממשלה, לא אכפת לי לישראל, לגוש עציון, עם פספורט ירדני, משהו כזה. אז ראש ממשלה אחד אמר את זה. אמר, לא אכפת ככה, משהו כזה. אז הרב צבי יהודה הגיב על זה. הוא אמר, תראו, שורה 14, מקור 9. עם ישראל חי ומרגיש, ועומד מעל הלא אכפתיות הזו. כן, הוא נתן לו על הלא אכפת הזה, הוא כתב את זה, רב צבי יהודה. ולעומת הפרזה הפוליטית הזאת של אותו ראש ממשלה, נדע שעם ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים, מלכות ישראל חיה וקיימת, ובשם אלינו נדגול, נרומם את דגל הצבא, דגל המלכות, דגל הקדושה, דגל התורה, דגל ירד שמיים. נעבוד השם הכנו בשמחה ורעננה בקדוש השם, מתוכנו ומתוכנו על כל המערכה השתמה של סדור המדינה שלנו, שחיה וקיימת דרך חיים טובים. זאת, אנחנו אומרים, צו השעה, שעכשיו אנחנו נמצאים בזה, בימים אלה, הכל תוסס סביב, כל הזמן מחכים היום, ראש הממשלה צריך לדבר, אני מקווה שהשיעור הזה ייתן לו,
יום ראשון,
אז זה העיסוק החזק שלנו בארץ ישראל, בימים האלה, בשבת הזאת, היא ממש נותנת כוחות חיים, לאומה, וממילא גם לעומד בראשה, שהוא בא מכוחה, להגיד דברים, בעזרת השם, נמרצים וחזקים, על זכותנו, על הארץ הזאת. בת שלום.